רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות, שאלות, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 279 באוקטובר ועדיין 120 אנשים חטופים בעזה. אחרי מעל 9 חודשים מגיע הזמן להגיד בצורה מפורשת, תעשו עסקה. עכשיו, ותחזירו אותם הביתה, את כולם, עכשיו. ואני רוצה לפתוח ולהתחיל בסיפור על חוכמת חיים. לפני כמה שנים, בעיירה לא גדולה, שודדים נכנסו לבנק, ואחד מהם צעק, אל תזוזו, הכסף שייך לבנק, החיים שייכים לכם. מיד כל הנוכחים במקום נשכבו על הרצפה בשקט ובלי פאניקה. זו דוגמה לאיך שניסוח נכון של משפט יכול לגרום לכולם לשנות את תפיסת העולם שלהם. אחת הנשים נשכבה על הרצפה באופן פרובוקטיבי. שודד ניגש אליה ואמר, גבירתי, זה שוד, לא אונס. בבקשה תתנהגי בהתאם. זו דוגמה לאיך שצריך להתנהג מקצוען, להתמקד במטרה. בזמן הבריחה מהבנק, השודד הצעיר בעל תואר ראשון אמר לה מבוגר יותר, שבקושי סיים בית ספר יסודי. היי, אולי נספור כמה שדדנו? אז הזקן ענה לו, אל תהיה טיפש, זה המון כסף. בוא נחכה שיגידו בחדשות כמה כסף נשדד מהבנק. זו דוגמה לאיך שניסיון חיים חשוב יותר מכל תואר. אחרי השוד, המנהל של הבנק אמר לרואה חשבון שלו, בוא נתקשר למשטרה. רואה חשבון אמר, חכה, לפני שנעשה את זה, בוא נוסיף לסכום השוד את ה-800,000 שהעברנו לעצמנו לפני כמה חודשים, ונגיד שגם אותם גנבו. זו דוגמה לניצול הזדמנויות. למחרת דיווחו שהבנק נשדד על סכום של 3 מיליון. השודדים ספרו את הכסף, אבל גילו רק 1 מיליון. בזמן שהשודדים התחילו לרטון, סיכנו את החיים שלנו בשביל 1 מיליון שקל? סיכנו את החיים שלנו בשביל 1 מיליון שקל? בזמן שהנהלת הבנק שדדה 2 מיליון ולא מצמצו בכלל. אולי עדיף ללמוד איך עובדת המערכת במקום להיות שודד רגיל? זו דוגמה לאיך שידע יכול להיות שימושי יותר מכוח. מוסר השכל, תלמדו איך עובדת המערכת. ואם נקשר את זה אלינו, תלמדו איך עובדת מערכת הכסף. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה נדבר עם האורחת שלי קרן ולדמן חנן, על איך עובדת מערכת הכסף הדיגיטלי, כמו ביטקוין, אתריום ושאר ירקות.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת, עננים בכל מקום? אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות. אל תבכי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב כשאת צוחקת. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. את אומרת, ניפגש עם הראשון. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי.
אני לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אז היום אני מארחת את קרן ולדמן חנן, שהיא יזמת בתחום הקריפטו, מרצה בתחום הבלוקצ'יין והטכנולוגיה, מנהלת קהילת נשים בתחום ומלמדת קורסים וליוויים אישיים. שלום קרן.
היי, וואי, איזה כיף להיות פה, אני מקשימה פה חלום לעדות, כן?
תקשיבי, אני לא יודעת למי יותר כיף, כי גם אני שמחה שבאת להתארח פה. אני אשמח שתציג את עצמך.
טוב, אז באמת קרן ולדמן חנן, אני מנהלת קהילת נשים בתחום הקריפטו, ובאמת מרצה גם, מרצה באקדמיה, גם מרצה בתחומי הבלוקצ'יין, עושה כל מיני פרויקטים. הפרויקט הבא שלי זה פרויקט של שילוב נשים בתעשיית הבלוקצ'יין, פרויקט שממש מרגש אותי, וזה באמת החלום הגדול שלי. ובאמת מלמדת, עושה קורסים פרטיים, גם מלווה נשים וגם גברים, אבל פונה מאוד לנשים ומאמינה שצריך לחזק את האוכלוסייה הזאת. וזהו, אספר קצת על איך הגעתי לתחום הקריפטו.
כן, כן.
טוב, יאללה, אז מגניב. אז קודם כל, אני עד לפני 3 חודשים בכלל הייתי אשת קבע, הייתי בצבא. לפני 3 חודשים סיימתי 14 שנות שירות. וככה, בעצם ב-2017, עוד שהייתי בשירות הצבאי בכלל, למעשה הייתה לי חברה שהשקיעה כל הזמן במניות, סיפרה לי שהיא מכרה, הפסידה, קנתה, הרוויחה פה, הרוויחה שם, ואז אמרתי, וואי, איזה מגניב, היא כאילו ממש עושה, כאילו היא גם מרוויחה, היא גם מפסידה, אבל היא בעיקר עושה, ואיזה אמיצה היא, כל הכבוד.
תותחית.
היה לי השראה, כן. ויום אחד היא באה ואמרה לי, קניתי ביטקוין. ולא יודעת למה דווקא המשפט הזה ממש קרה לי לפעולה, ואמרתי, וואי, אני לא יודעת מה זה ביטקוין, אני הולכת לקנות ביטקוין. קיצור, מפה לשם, אחרי זה כמה ימים, פתחתי חשבון, ארנק, וקניתי ביטקוין. ובעצם מה שקרה זה שבאותה שנה הביטקוין ממש ממש עלה, ואחרי זה הוא גם ממש ממש התרסק, וזו הייתה אחת ההשקעות הראשונות שלי, ואמרתי, טוב, מה קרה פה עכשיו? מה קרה פה? כאילו עברו כמה שנים, בכמה חודשים, של גם עליות של 100%, התרסקות של 80%, וחוויתי את כל זה בטווח זמן מאוד קצר, והדבר הזה גרם לי ללמוד ולהבין, ומפה זה פתח לי עולמות תוכן מטורפים, ומאז אני מוצאת עצמי כל הזמן רק לומדת ולומדת ולומדת, ותחום ממש מרתק. אז כיף להיות פה.
אני חייבת לשתף אותך ואת הקהל שלנו ששומע אותנו. אני עבדתי בבנק, את יודעת, 20 שנה. וכשהתחלתי בבנק, הייתי טלר. בדרך כלל זה התפקיד הראשון, ולאט לאט מתקדמים. עכשיו, בתור טלר אתה סופר כסף. אני לא רוצה, אולי לא נעים להגיד את זה, אבל הייתי באורגזמה פעם ראשונה שאני ספרתי 1,000,000 שקל. זה כאילו מטורף, אתה מחזיק 1,000,000 שקל ביד, אתה אומר, עכשיו אני יוצא החוצה, כאילו אני יכול לקנות 1,000,000 שקל. זה כאילו מטורף הסכומים האלה, ואחרי שאתה מחזיק בלוקים כאלה של כסף, זה הופך את הדבר הזה שנקרא כסף לנורא מוחשי. ואז שהתחילו לדבר, הבאז הזה שהתחיל לדבר ביטקוין, וכמו שאת אומרת, כל המילים המפחידות האלה, בלוקצ'יין, ביטקוין, אתריום, קריפטו, אני לא מצליחה להבין את זה. לא מצליחה, זה לא מסתדר לי מה זה כסף וירטואלי, כשאני יודעת, אני חשתי את הכסף הזה. אז בגלל זה הזמנתי אותך היום, אמרתי, אני חייבת להבין מה הסיפור פה, מה קורה, מה זה הדבר הזה, זה היה ממש חשוב לי להסביר, שתבואי להסביר לנו את זה. אז בגלל זה את פה. מעולה. אז בואי נתחיל.
טוב, אז למה? קודם כל,
יאללה, תתחילי.
בואי נדבר על זה, שאנחנו כבר היום לא חיים בעידן של בלוקים של כסף, עוד מעט נחיה בעידן של בלוקים של בלוקצ'יין, אבל לא משנה, זה סתם משחק מילים.
חשבתי שאת רוצה להגיד בלוקים של בלוקים, אבל בסדר.
אבל טוב, אנחנו כבר כולנו רואים את המגמה שאין כבר כסף מזומן. אגב, גם חוק המזומן כבר עוזר על לאגור כל כך הרבה מזומנים. ובאופן כללי, כבר, בואי, דור הילדים שלנו כבר לא הסתופו עם כסף מזומן.
כן, זה מדהים, אז קטע זה שאתה שם את הפלאפון, וכאילו קונים ככה, אפילו אין את התחושה הזאת של להוציא את הארנק, להוציא את הכרטיס אשראי, זה לא עובר אפילו פה.
אז כן. כנראה הזיכרונות שלך יהיו כבר נוסטלגיה באיזשהו שלב, מהר מאוד.
שמה זה סקנה.
צריך להגיד, אז כבר בתקופה האחרונה אנחנו חווים שכל כל השירותים שלנו עוברים להיות בדיגיטל, אוקיי? כסף בין היתר, אבל כל השירותים שלנו עוברים לדיגיטל. אגב, כבר היום כולנו לא מתנהלים, רובנו לא מתנהלים עם כסף מזומן. הכל כסף דיגיטלי, וירטואלי, לא משנה איך תקראי לזה.
כל המערכות הן דיגיטליות.
נכון, כל המערכות דיגיטליות. וצריך להגיד, גם היום הבנקים עושים מעברים למטבעות דיגיטליים, אוקיי? כאילו להגדרה של מטבעות דיגיטליים, לא מה שאנחנו חווים היום ביט, פייפל, אלא ממש שכסף יהיה דיגיטלי. אז זה מגמה שהיא כלל עולמית.
אוקיי. למה? אז בואי נתחיל מהתחלה, כאילו, לשאול אותך קודם מה זה ביטקוין, או לשאול אותך למה ביטקוין? אני מתלבטת.
מה שאת רוצה תשאלי אותי. לא, אבל בואי נתחיל ממה זה ביטקוין, בסדר? אוקיי. אני חושבת שזו השאלה שצריך.
אבל נסביר את זה ברמה של ילד בן 7.
טוב. אז אני אגיד, בהיבט הטכני, אוקיי? ביטקוין זה מטבע דיגיטלי שהוא מבוזר. מבוזר זה אומר שאין איזה גורם אחד ריכוזי שמנהל אותו. מה זה אומר? לדוגמה, בנק, אחרי הכסף שלנו, נכון?
אין מערכת ממשלתית שמנהלת את הדבר הזה.
בדיוק. אז בביטקוין יש קהילה של משתמשים, אוקיי? מה זה קהילה? קהילת אינטרנט, קהילת רשת, שמנהלת ומתחזקת את המטבע הזה. ובגלל זה גם אומרים שביטקוין זה הכסף של האינטרנט, כי הוא באמת כסף של קהילת אנשים מאוד מאוד גדולה באינטרנט שמנהלים אותו. אז באמת המטבע הוא מטבע מבוזר, אוקיי? כזה שבאמת מנוהל על ידי קהילה ולא על ידי גוף ריכוזי אחד. וזה בהיבט, נגדיר את זה קצת טכני, אוקיי? בהיבט היותר מהותי, ביטקוין מביא איתו טכנולוגיה שמאחוריה יש איזושהי אידיאולוגיה, אוקיי? וזה החלק היותר מהותי בביטקוין, כי מטבעות דיגיטליים, שוב, כולנו יודעים לייצר, בסדר? כנראה הבנקים כבר ידעו עוד רגע לייצר גם. אבל העיקרון פה הוא קצת אחר. וביטקוין בעצם אומר, תשמעו, מביא איזושהי תפיסה ואומר, תשמעו, אנחנו היום יודעים להסתדר. להסתדר בעצמנו בלי גוף שמנהל אותנו, נכון? הרי אנחנו רגילים שכל הזמן יש מי שמנהל אותנו, נכון? בבית יש אבא ואמא שמנהלים אותנו.
אמא, אמא.
באיפה שאנחנו גרים יש את העירייה או את המועצה או whatever שמנהלים אותנו. במדינה יש את הממשלה שמנהלת אותנו. בכל מקום יש את מי שמנהל אותנו. ולראשונה בא איזשהו יצור, אוקיי, שאומר, תשמעו, אנחנו יודעים להסתדר בלי ההיררכיה הזאת, בלי גוף אחד שמנהל ומקבל החלטות. והדבר הזה התחיל כניסוי, צריך להגיד, הוא התחיל כניסוי, והניסוי הזה ממש מצליח. הוא מצליח כי ביטקוין מוכיח את עצמו כמערכת שהיא מאוד גם אמינה, זאת אומרת שעד היום אף אחד לא הצליח לפרוץ אותה, אף אחד לא הצליח לגנוב שם כספים, אוקיי? ובאמת היא מנוהלת על ידי קהל המשתמשים. והדבר הזה מביא איתו הרבה דברים, בסדר? כי ברגע שאין גורם אחד שמנהל החלטות, מקבל ומנהל את ההחלטות, אז זה אומר שיש הרבה שוויון גם בדבר הזה, בסדר? למה? כי אין לי איזשהו תיעדוף לבן אדם מסוים על פני בן אדם אחר, נכון? הרי בואי אני אשאל אותך שאלה כזאת. אם נגיד עכשיו מגיע איזה טייקון, זרקי לי איזה טייקון לדוגמה.
לא, 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 שלא נגיד פה שמות.
בואי ניקח את וורן באפט, אוקיי?
יאללה, בואי ניקח.
וורן באפט בא לבנק, וקרן ולדמן בא לבנק. הכסף של שנינו זה אותו כסף, אבל למי יש יותר חשיבות?
וורן באפט. יפה. בא למאה או בא לדעה.
נכון. אז בביטקוין זה לא קורה. בביטקוין לא משנה אם את וורן באפט, אם את קרן ולדמן חנן, או אם את בן אדם שאפילו בניגריה, שאין לו גישה לשום חשבון בנק, אבל יש לו גישה לאינטרנט.
אוקיי.
ולמעשה הדבר הזה מייצר איזשהו שוויון שאנחנו לא רגילים אליו היום, והוא אפילו נראה לנו קצת הזוי. מה, יכול להיות שהמעמד שלי והמעמד של וורן באפט יהיה אותו מעמד מבחינת למי שמותר מאיתנו יותר? וברשת הביטקוין אנחנו שווי זכויות, וזה מדהים.
כשאת אומרת שווי זכויות, איזה זכויות יש בביטקוין?
אז קודם כל, הגישה שלנו לשירותי בנקאות, בסדר? הרי מן הסתם, כנראה שככל שאני יותר בעלת המאה, אז ככה יהיה לי יותר סי, נכון? אני יותר אוכל להשפיע על קבלת ההחלטות, אני אוכל לקבל אולי תנאים יותר טובים, אני אוכל לקבל שירותים יותר מהירים וגם יותר זולים. אבל בביטקוין זה לא משנה. זה בכלל לא משנה. והדבר הזה מביא איתו איזושהי אידיאולוגיה שהיא מאוד מאוד מהותית, שאגב, אנחנו בתור אנושות מאוד רוצים גם לקדם אותה. צריך להגיד, אז כאילו כמה שלפעמים יש ככה סטיגמות על ביטקוין, וזה פשע וזה לא, ביטקוין מביא איתו דווקא ערכים שהם מאוד טובים. והערכים האלו הם בגלל שאין את הגורם הריכוזי, ובגלל שהרשת מנהלת והיא מגדירה את הכללים, והיא קובעת את החוקים, וכולם עובדים לפי אותם סט חוקים. ולא משנה מי את, ומה את, ואיפה את גרה בעולם, ואיזה זכויות יש לך או אין לך. אז זה ככה לגבי האידיאולוגיה.
ומה זה המילה הזאת שנקראת בלוקצ'יין?
אז בלוקצ'יין זה למעשה טכנולוגיה, אוקיי? זה כמו שיש לך, נגיד, טכנולוגיה של AI, אוקיי? ואפשר לעשות איתה כל מיני יישומים, בסדר? אפשר לעשות איתה תמונות, אפשר לעשות איתה ChatGPT וכל מיני יישומים. אז בלוקצ'יין זה טכנולוגיה, אוקיי? שאפשר לעשות איתה כל מיני יישומים גם כן באותה מידה. ולמעשה הבלוקצ'יין, מה היישום הראשון שלה זה היה ביטקוין. אוקיי, הרעיון הזה של בלוקצ'יין כתיאוריה היה קיים עוד לפני ביטקוין, כבר משנות ה-90, אבל ביטקוין הוא הראשון שהצליח ממש ליישם בפועל את התיאוריה הזאת ולהפוך אותה באמת כאילו לטכנולוגיה. ולמעשה בלוקצ'יין, הטכנולוגיה הזאת, מה באה להגיד? היא אומרת, אני רוצה לאפשר לשני אנשים לעשות ביניהם עסקאות כלשהן, אוקיי, מבלי שיש גורם מתווך באמצע. ומה הכוונה? בסדר? בואי ניקח לדוגמה עכשיו, שאם אני נגיד משלמת לך במזומן, הנה, את אוהבת שטרות, נכון? אז אני אשלם לך עכשיו בשטר 100 שקל.
היום אני לא כל כך אוהבת שטרות. היום אני פחות אוהבת שטרות. בתור יועצת כלכלית אני ממליצה לא לעבוד עם הזומן, אבל מי לא אוהב כסף?
אז בשביל הנוסטלגיה.
בכל הדרכים.
אז בשביל הנוסטלגיה, בשביל זכרונות של פעם. אז נגיד, ואני מעבירה לך היום שטר של 100 שקל, אז ברור שה100 שקל הזה הוא ירד ממני ועבר אלייך, נכון? זה ברור. אבל במרחב הדיגיטלי זה כבר לא כזה ברור, אוקיי? זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור שכסף שאני מעבירה לך, באמת ירד ממני ויעבור אלייך, אוקיי? כי אנחנו במרחב האינטרנטי, תחשבי שעכשיו מסמך וורד, נגיד אני שולחת לך מסמך וורד, את יכולה לשכפל אותו ולהעתיק אותו לאלפי אלפי אנשים.
לגמרי, אתה חייב איזשהו
איך
בטיחות.
איך הוא יחד ערכי?
אתה חייב בטיחות.
יפה. אבל אני לא יכולה לרשות את זה בכסף, נכון? נכון. שכסף ששוכפל. אז בשביל שאותו כסף יהיה חד ערכי, אז אני צריכה את המתווך הזה. ומי המתווך הזה?
זה
הבנק, ישראכרט, ביט, פייפל, אוקיי? כולם מה הם עושים? הם המתווכים. הם עבדים בכסף המסורתי. הם המתווכים בינינו כדי לוודא שבאמת הכסף יורד ממני, מינוס אצל קרן ופלוס אצל אינבר.
יש דבר כזה במערכת הבנקאית, זה נקרא סוויפט.
נכון.
וזה בעצם הביטחון שכשעושים העברה של כסף, זה לא משנה אם זה עברה מקומית או עברה בינלאומית, אז כל בנק יש לו את הסוויפט שלו, וזה בעצם סוג של, נקרא לזה תעודת זהות, וככה יודעים שהכסף הגיע באמת מהמערכת הבנקאית, ולא הגיע מאיזשהו גורם זר.
מעולה. אז היום באה טכנולוגיית הבלוקצ'יין, ואומרת, שמעו, אני לא צריכה עכשיו את המתווך הזה, אני לא צריכה שהבנק יבדוק, שהוא באמת יסתכל, שהכסף קיים אצלי, לעשות מינוס אצל קרן ולעשות פלוס אצל אינבר. לא משנה באמצעות איזה מערכות, בין אם זה אנשים ובין אם זה סוויפטים ובין אם זה בנקים מתווכים, לא צריך את זה. היום זה קל ופשוט ואפשר לאפשר את זה באמצעות טכנולוגיה. וזה בעצם בגדול מה שבלוקצ'יין בא להגיד, לאפשר עסקאות ישירות בין אדם לאדם, מבלי שיש את הגורם המתווך הזה בינינו. ואני רוצה שתחשבי, אמנם כאילו דיברנו פה על הבנק, על ישראכרט, כגורם מתווך, אבל אני רוצה שתחשבי שכמעט כל דבר שאנחנו עושים היום, בטח במרחב הדיגיטלי, תמיד יש איזה מתווך באמצע. תמיד, כמעט בכל שירות, אוקיי? בין אם זה אפילו שירותים שאת משתמשת בהם, אוקיי? תחשבי אפילו, נגיד, Airbnb, מה הוא עושה? הוא לוקח, נכון?
לוקח, כן, נכון, הוא לוקח חדרים מכל מיני מלונות.
והוא לוקח אנשים שמחפשים להזכיר חדרים, ומתווך ביניהם.
נכון.
אוקיי? אז המתווך הזה תמיד אחראי לוודא שהעסקה הזאת מתבצעת כמו שצריך. אז היום באה טכנולוגיה ואומרת, תקשיבו, אני לא צריך יותר את המתווכים האלו, הכל אפשר לעשות באמצעות טכנולוגיה. אז זה בגדול מה שבאה טכנולוגיית הבלוקצ'יין לעשות, וביטקוין הוא היישום הראשון שעושה את זה בדבר שהוא גם הכי חשוב בחיים שלנו, אוקיי? כסף. ואם הצלחנו לעשות את זה בכסף, כנראה שאפשר לעשות את זה גם בכל דבר.
ומה זה הדבר הזה שאומרים קריאה? יש הרי קוראים ביטקוין, אז זה לא קשור לבלוקצ'יין?
נכון. אז קריאה זה בעצם תהליך של כל האימות והרישום של העסקאות ברשת הבלוקצ'יין, אוקיי? זאת אומרת, יש את הטכנולוגיה של בלוקצ'יין, ובשביל שעסקאות יירשמו שם, אז צריך לעשות את הפעולה הזאת שנקראת פעולת קריאה. שבעצם מי שקורא את
כולם יכולים
כל אחד. זה יפה. אז חלק מהשוויון, אפרופו שדיברנו עליו, זה שכל אחד יכול לקחת חלק ברשת הבלוקצ'יין. אוקיי? כל אחד שמחובר היום לרשת האינטרנט, יכול להתחבר ולקחת חלק ברשת הבלוקצ'יין. היום תהליכי הקריאה הם כבר הם יותר יקרים, אוקיי? הם יותר יקרים, למה? כי יש ביקוש מאוד מאוד גבוה לקריאת ביטקוין, וככל שהביקוש יותר גבוה, אז ככה גם נדרש להשקיע יותר אנרגיה, בשביל לעשות את התהליך הזה, ולכן היום צריך מחשוב יחסית חזק. אבל בגדול, כל אחד יכול להשתתף ברשת הבלוקצ'יין, וזה אגב השוויון, אוקיי? בעוד שיש לך תמיד את הגופים המתווכים, ונגיד בנקים שהכל סגור, נכון? כי הוא צריך שיהיה לו את השליטה אצלו, אז בלוקצ'יין דווקא בא ואומר הפוך. בואו תיקחו חלק, תהיו חלק מהקהילה הזאת, תראו אתם בעיניים מה קורה, תראו שהכל קורה כמו שצריך, ואין איזה איפה ואיפה, והכל מתנהל בצורה שהיא חוקית וקשרה.
אני רוצה לשאול אותך משהו. תתקני אותי אם אני טועה, בסדר? אני הבנתי שביטקוין זה היצע מוגבל. זאת אומרת, בסופו של דבר יש סכום מוגבל של כסף, זה לא כמו כסף שתמיד אפשר להדפיס עוד כסף. ממשלות, אם אין להם כסף, יכולות להדפיס עוד. אני יודעת שבביטקוין יש איזשהו הגבלה מסוימת, נכון? כאילו, יש את צי המוגבל.
נכון.
את יכולה רגע להסביר לנו את הדבר הזה, כי זאת אומרת, מצד אחד אפשר לקרוא את ביטקוין, אבל מצד שני, יש את צי המוגבל של ביטקוין.
נכון.
אז אולי פעם אחת ייגמר הביטקוין? זאת אומרת, את יכולה קצת להסביר על זה?
אז זה... סליחה, כן, אז קודם כל את צודקת, יש 21 מיליון מטבעות שאי פעם יקרו, אוקיי? היום אנחנו עומדים על 19.7 מיליון שנקרו עד כה, ובעצם, כן, ההיצע הוא מוגבל, והמנגנון של ביטקוין הוא גם כזה, שאני תמיד יודעת, בכל שנה שתגידי לי, אני יודע להגיד לך עוד כמה ההיצע של ביטקוין נשאר, כמה ההיצע קיים וכמה עוד ביטקוין נשאר לקרות. זאת אומרת, ביטקוין בא להיות מטבע שהוא דיפלציוני, אוקיי? שיש כמות מוגדרת ממנו, ובכל רגע נתון אני גם יודעת כמה עוד נשאר לקרות. בניגוד לכסף המסורתי, ששם כמות הכסף שלנו, היצע הכסף כל הזמן הולך ועולה, אנחנו יודעים את זה, וגם אני לא יודעת מה יקרה עוד שנה, שנתיים, נכון? מה יהיה היצע הכסף. אז ביטקוין בא להיות מוצר הפוך שאומר, תשמעו, אני יודע מראש, הכל מוגדר מראש, הכל קבוע מראש, ואי אפשר לשנות את זה גם. ולכן, אגב, גם ביטקוין הוא נולד בתור סוג של מחאה, אפשר להגיד, על רגע משבר הסאפריים, שבעצם מה עשו? שחילצו את הבנקים ואת החברות ביטוח, ובעצם הדפיסו עוד כסף וחילצו אותם ככה, נכון? בזמן שאנשים כאילו היו...
בלי בתים,
לא היה להם מה לאכול, אז ככה בארצות הברית האנשים מאוד געשו מהנושא הזה, וביטקוין בא להיות משהו שהוא... אי אפשר להדפיס יותר ממנו, אי אפשר לשלוט על קצב ההדפסה ממנו, הכל קבוע וידוע מראש, וגם זה לא שאני אדפיס וחלק למישהו.
אז מה יקרה כשיגמר? מה יקרה שיגיעו ל-21,000?
כן, אז...
21 מיליון.
נכון, אז מה יקרה? אז קודם כל זה יקרה ב-2140, זה אמור לקרות, זה אחרון הביטקוין שיקרו, ועד אז זה גם ילך וירד בהדרגה קצב הקריאה. אבל בעצם מה שקורה זה שירוויחו מהעמלות, אוקיי? הקוראים שעושים את תהליך הקריאה, היום בתהליך הקריאה מה שקורה זה שמבלי להיכנס יותר מדי לטכנולוגיה, כל בלוק, כל כמות עסקאות מסוימת שנסגרת ונרשמת בבלוק, אז מי שהצליח לקרות את הבלוק ולפתור איזו חידה מתמטית מאוד מורכבת, הוא בעצם זוכה בביטקוינים חדשים שהוא קרא אותם, שהוא הפיק אותם, אוקיי? ביטקוינים חדשים שנולדו לאוויר העולם, והוא מרוויח את העמלות, את העמלות שהיו עמלות העברה, כי כשאני עושה העברה ברשת, אני גם משלמת על זה עמלות, עמלות העברה. אז למעשה, ב-2040, החל מהשנה הזאת, אז הקוראים כבר לא יפיקו ביטקוינים חדשים, אבל הם ייהנו מהעמלות של ביצוע טרנזקציות ברשת.
טוב, זה ממש מעניין, אבל אנחנו נעשה רגע הפסקה קלה, נשמיע שיר, ותכף נחזור.
יאללה.
היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי.
Thank you.
זה שמראה לה, מראה את האמת, מה לקחת, מה לתת. ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן.
מינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אני חייבת לשאול אותך, אז מה אפשר לקנות היום עם ביטקוין? טוב, יש לי ביטקוין, שכנעת, קניתי, זאת אומרת, קניתי, לא קראיתי, קניתי ממישהו אחר, נכון? ויש לי עכשיו ביטקוין. מה אני יכולה לעשות איתו עכשיו?
טוב. אז בואו אני אגיד לך מה אני עושה איתו, אוקיי?
אוקיי.
בואי נתחיל ממה אני עושה.
יאללה, צודות מדינה, תגלי לי.
את יודעת, יש, את מכירה, יש בכלכלה, קראתי על זה לא מזמן, משהו שנקרא חוק גרישם. את יודעת מה חוק גרישם אומר, שמרת עליו פעם?
לא, לא.
הוא אומר שכסף רע דוחק כסף טוב מהסרקולציה. זאת אומרת...
אולי הפוך?
שכסף... כסף טוב, דוחה כסף רע. אני אלך מה העיקרון. העיקרון הוא שכסף שכאילו שלא רואים בו ערך, אז כל הזמן משתמשים בו כי רוצים בזבז אותו, וכסף טוב בעצם לא רוצים בזבז אותו. אז אנשים שומרים אותו. אז קודם כל, אנשים שקונים ביטקוין ומבינים את הערך שמאחוריו, בהגדרה לא מוכרים.
אוקיי.
למה? מכמה סיבות. א', יש שיגידו, זה הפנסיה שלי. יש שיגידו, זה התעודת ביטוח שלי. לא משנה מה קורה. אם סוגרים את החשבון בנק, אם עוד חודשיים, עוד שנה, מכריזים על מדינת ישראל כפושע מלחמה, לא משנה מה, לאף אחד לא יכולים להקפיא שום חשבון בנק, לאף אחד לא יכולים לקחת את הדירה או להכריז עליה כשטח צבאי סגור. כל אחד יכול ללכת עם הביטקוין שלו ולהתנהל. לא משנה מה יש לך, זה תמיד אצלך בכיס, אוקיי? לצורך העניין, בארנק שלך, וזה תמיד בשליטתך. אוקיי? אז בדרך כלל מי שיש לו ביטקוין ובאמת מבין את הערך הגדול, הוא בהגדרה לא מוכר ביטקוין.
אוקיי.
בסדר? אז זה אחד. עכשיו לגבי השאלה
אבל ששאל... אני רוצה, אבל בעצם יש לי פה כסף. זאת אומרת, אני לא מוכרת. זה בסדר, יש לי גם השקעות, אבל אני צריכה לחיות. אז כאילו זה יגיע היום שאנחנו נוכל לעשות חיי יום-יום עם ביטקוין.
נכון.
כאילו, כמו שהיום אנחנו הולכים למכולת או...
נכון. אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, ואני אגיד, בארץ זה באמת יותר קשה, אוקיי? בגלל הרבה ענייני רגולציה, בארץ זה באמת יותר קשה. יש פה אנשים ועסקים שמקבלים ביטקוין. בחול זה יותר נפוץ, אוקיי? בחול אפילו ויזה ואיסרקארט, פייפל, מאפשרים ממש לשלם במטבעות קריפטו שיש ברשותך, בביטקוין, באתרום, במטבעות מסוימים, מאפשרים.
וואלה.
כן? בארץ זה באמת קצת יותר קשה. הרגולציה פה באופן כללי היא לא מתקדמת ביחס לעולם. ואני מאמינה אבל, קודם כל זה הולך לשם, זה כבר שם, הנה, פייפל, ישראכרט, דיברנו על זה, ואני מאמינה שככל שיעבור הזמן, וביטקוין יהיה יותר בתפוצה, והוא יהיה במגמת אימוץ יותר נרחבת, אז ככה גם יותר ויותר יאפשרו. לדוגמה, נגיד זה שפתאום יש תעודות צהל, אוקיי? זה גם כן, זה מגמת אימוץ, בסדר? זה להפוך אותו לאיזשהו משהו קשר יותר, למשהו יותר חוקי.
זה גם להפוך אותו למשהו שהוא יותר נגיש לציבור.
נכון, נכון.
כי שוק ההון זה משהו שאנשים מבינים, וברגע שאתה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד סוחרים או משקיעים, לא כל כך יודעים ביטקוין. וגם אם אני חושבת שאנשים שומעים אותך, אז אני אומרת לעצמי בלב, אני אגיד מה שאני בטוחה שאנשים ששומעים את התוכנית חושבים לעצמם. אוקיי, קרן, שכנעת. איך אני עושה את זה עכשיו? איפה, כאילו, לאן אני הולכת כדי לקנות ביטקוין? לאן אני הולכת כדי לקנות ביטקוין? את מבינה, כאילו, זה הרבה פחות נגיש, ובגלל זה כשיש תעודות סל על הביטקוין, אז יותר קל לחשף.
נכון.
אז באמת, אבל השאלה שלי, באמת, אז איפה אני קונה את הביטקוין?
טוב, אז קודם כל אני אגיד בהקשר הזה, אוקיי, שתקחי איזה ילד או ילדה בני 16, יהיה להם הרבה יותר קל לקנות מטבעות דיגיטליים מאשר, רגע, מאשר לקנות S&P 500.
נכון, תקשיבי, אבל אל תשבי.
לא, רגע.
גם יותר קל להם טיק טוק מאשר אנשים.
לא כי קל להם יותר טכנולוגית.
זה עולם אחר.
לא כי קל להם יותר טכנולוגית, כי פשוט זה יותר נגיש להם. כי הם הצליחו לקנות ביטקוין, בעוד שלקנות S&P הם יצטרכו שיהיה להם חשבון
לגמרי, בנק אני, או תנאים מסוימים. תקשיבי, הבן שלי מגיל צעיר משקיע בביטקוין. אני משקיעה, כמו שאת אומרת, אני משקיעה ב-S&P. כאילו אין, זה דור אחר, הם חיים אחרת את העולם הווירטואלי, אנחנו גם חיינו, אנחנו גם מכירים אנשים, זאת אומרת, אותנו שלחו החוצה לשחק. זה עולם אחר, בסדר?
אני אומרת את זה רק לא בהקשר הטכנולוגי בכלל, אלא בהקשר ההתנהגותי, תודעתי, מבחינת נוחות השימוש. בסדר? שיהיה להם הרבה יותר.
עובדים אחרת עם העולם הדיגיטלי.
נכון.
מה שלנו נראה מאוד אסקפיסטי, מאוד לא מובן, מאוד...
נכון.
אני לא מצליחה לדמיין אותו בכלל, אצלהם זה without saying, זה ממש ברור כשמש הדבר הזה.
נכון. אז זה לגבי זה, ושאלת אז איפה קונים? אז איפה שקונים? אז יש מקומות, גם בארץ יש גופים, שממש יש להם רישיון מטעם משרד האוצר, מטעם רשות לשוק ההון, שהם גופים מפוקחים שאפשר לקנות דרכם. בסדר? בין אם זה, אפשר להגיד שמות גם, בין אם זה Bits of Gold, בין אם זה Altshuler Horizon מבית Altshuler, יש גם בורסה בארץ, B2C, גופים מצוינים, שלושתם.
אמינים?
אמינים, שאפשר לקנות מהם.
ואז איפה אני מחזיקה את זה?
יפה. וכמובן שתמיד כדאי לשמור אצלך בהחזקה הפרטית, בארנק הדיגיטלי, אוקיי? שלפעמים שם יכול להיות קצת הקטש לאנשים שאומרים, מה, רגע, אני צריכה לפתוח ארנק, אני צריכה לשמור את המטבעות אצלי, לשמור מפתח פרטי, אנשים פתאום בחרדה מזה שהם צריכים להחזיק את המפתח הפרטי.
אי אפשר לגנוב את זה? כי הרי זה הסכנה בארנקים דיגיטליים של, ש, 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 של כסף, כמו פייבוקס או פייפל או, או ביט, שהיכולת להעביר כסף, היכולת לגנוב כסף היא מאוד זמינה.
נכון, אז צריך להגיד, קודם כל במרחב הדיגיטלי, לגנוב כסף זה משהו שעובדים בו מאוד קשה כדי שזה לא יקרה, בסדר? הרי תחשבי, את משלמת בכרטיס אשראי, נכון? בכל מקום, אז כל חנות שאת משלמת, יש לה את פרטי האשראי שלך בסופו
נכון,
של דבר.
נכון, נכון.
אז ההבטחה והמאמצים שעושים כדי להבטח וסייבר ועניינים היא מאוד מאוד גבוהה. בעוד שביטקוין, זה לא משנה, גם אם אני משלמת לך, אני לא, את לא יודעת מה הפרטים שלי, בסדר? את לא, אין לך גישה אליי בעצם, זה תמיד חד צדדי, תמיד אני אשלם לך, אין לך גישה אליי, את אף פעם לא יודעת, זה לא כמו שיש לך את הכרטיס אשראי שלי, ואז תמיד יכולה לסלוק לי את הכרטיס.
אבל אני יכולה, אקרים לא יכולים לקחת ממך את הכסף.
יפה, אז עכשיו, מה העניין? העניין רק שבאמת הבעלות על המטבעות, זה המפתח הפרטי. זה הדבר הכי הכי חשוב בביטקוין. ובכלל במטבעות דיגיטליים. נכון? ואגב, כמו שכל השקעה שאת באה לעשות אותה, את צריכה ללמוד, נכון? ואת צריכה לדעת מה את עושה. לגמרי. אז בדיוק אותו הדבר גם בתחום הקריפטו. אוקיי? ומן הסתם, ככל שאת גם משקיעה יותר כסף, תלמדי אפילו יותר ותשקיע יותר. בסדר? כי יש הבדל אם את קונה ביטקוין ב-50-100 שקל, ויש הבדל אם את קונה כבר בכמה אלפי שקלים, נכון? את תתנהלי עם זה בעתם. אז בגדול, כן, אז צריך להפתח את המפתח הפרטי. מפתח פרטי זה אוסף של בין 12 ל-24 מילים באנגלית, שפשוט צריך לכתוב אותם ולשמור אותם. זה כאילו ממש מזכיר, כמו שהיינו פעם שומרים כסף מתחת לבלטות, כזה, ממש כזה.
איך מרוויחים מביטקוין? מקבלים ריבית כמו על כסף בבנק?
כן, זו שאלה ששואלים אותי מלא, כי אנחנו כל כך רגילים בעולם המסורתי שאנחנו, שהכסף שלנו עושה כסף, למרות שעד לא מזמן לא הייתה בכלל ריבית על כסף, כן? הכסף שלנו היה ב...
בסדר, 13 שנים, אז בי, זה...
זה זניח, את אומרת, ביחס לאנושות.
ביחס להיסטוריה.
כן, אז ככה, אז מבחינת ריבית על ביטקוין, קודם כל, בואי נגיד שני דברים. אחד, יש את העניין של הכסף, בסדר? ויש עניין של איך הכסף שלי עושה כסף. זה שני דברים שונים, אוקיי? ביטקוין, המטרה שלו להיות כסף. בסדר? המטרה שלו להיות מטבע שעושים, מבצעים בו מסחר. עכשיו, אם אני מוסיפה כל מיני מוצרים שעושים ריבית, זה מוצרים משלימים. בסדר? גם בעולם המסורתי שלנו, אגב. זה לא משהו שכסף, זה לא מובנה בכסף. בסדר? זה שאם אני שמה את הכסף שלי בפקם, או בקרן כספית, או במניות דיבידנד, וזה מייצר לי כסף, זה מוצרים נוספים. אוקיי? ולמוצרים נוספים, אגב, יש גם רמות סיכון שונות. אז גם בביטקוין, אני יכולה ללכת ולהפקיד את הביטקוין שלי בבורסה, ושמישהו, לתת הלוואה בגין המטבע ביטקוין שאני מחזיקה. בסדר? כמובן שזה כרוך ברמת סיכון. להגיד לך שאני אוהבת לעשות את זה? פחות. אני אישית פחות אוהבת לעשות את זה, גם יש לזה לפעמים... אני לא רוצה שהביטקוין שלי יישב בכל מיני מקומות, בסדר? וגם לפעמים יש לזה כל מיני משמעות של רגולציה, מיסוי וכאלו, שלא תמיד, לא תמיד זה שווה להיכנס לזה. אבל כן, יש אפשרות, ויש מטבעות קריפטו אחרים, שבהגדרה את יכולה לנעול אותם, זה נקרא, ולהשתתף כחלק מתהליך האימות או הקריאה, ולקבל עליהם ריבית.
את אומרת שקריפטו זה מטבע. בסדר? מטבע, מטבע עובר לסוחר בעצם. זה פשוט נכון. סוג אחר של מטבע, נכון. אם הבנתי. אז אם אני רוצה להשקיע בדולר, או בזהב, או בסילבר, אז בעצם מה שאני מרוויחה, אין לי ריבית, אני מרוויחה מעליית השער.
אוקיי.
אז בעצם גם פה אני מרוויחה מעליית השער?
זה, כן, תשמעי, אם את מסתכלת על זהב, על כסף, על דולר, איך הוא עלה ביחס לביטקוין, אז ברור שביטקוין... יש עיר אבק עד כל לכל כן, הזה. אני... כמובן, בלי להיות המלצת השקעה וכאלו.
כן. אבל אז, השאלה בעצם, הכסף העיקרי שאני עושה זה בעצם עליית השער של הביטקוין.
אז הכסף הוא, כן, זה כמו השקעה. זה כמו שאת משקיעה במדד ה-S&P, ואת תראי את...
לא בטוחה, כי מדד ה-S&P, את בעצם משקיעה בחברות.
נכון.
שהערך שלהם עולה. ופה נכון. בעצם, כמו שאת אומרת, המחיר של הביטקוין עולה.
נכון, הכוונה שזה, אז כמו שתשקיעי בזהב, כאילו את, את כן. משקיעה ואת רואה את זה בסוף, כאילו.
כן.
אמנם יישוב, יש אפשרות לעשות, כן, לקבל על זה ריבית גם תוך כדי, אני אישית שוב פחות מתחברת לזה, אבל יש אפשרות.
אבל יותר רק כדי ש... כן. עכשיו תגידי, למה זה כל כך בכל זאת? אמרת פה דברים באמת מלאי טעם, והסברת כל כך יפה, אבל למה עדיין יודע? יש כל כך הרבה אמונות שהן נגד הביטקוין? איך את מסבירה את זה? אנשים רואים את זה כדבר נורא נורא שלילי.
נכון, זה נתפס כמשהו שהוא מאוד שלילי.
שלילי, מסוכן, אפילו נגיד קצת פלילי. למה? יש לך הסבר?
כן, קודם כל מי שמבין ביטקוין, ובשביל להבין ביטקוין צריך ללמוד הרבה. בסדר, זה לא משהו שגם לומדים בפודקאסט של שעה, שעתיים, זה באמת מצריך הרבה למידה, כי זה מאוד עמוק, וזה מדבר בכלל על ביטקוין מנסה לחכות כלכלה. אז כאילו הרבה פעמים צריך להבין איך הכלכלה עובדת, ואיך מיוצר כסף, בשביל להבין מה ביטקוין בא לתקן. אבל, תזכיר לי את השאלה ששאלתי
אותי. עכשיו אני צריכה להגיד לך, תזכיר לי מה להזכיר לך. כאילו שאלתי אותך בעצם מה האמונות השליליות של הביטקוין.
נכון, אז בדרך כלל
אנשים... למה יש כל כך הרבה אמונות?
כן.
כולם, כי כל כך חוששים מהביטקוין בעצם.
אז קודם כל, כל דבר שהוא חדש, שהוא טכנולוגיה חדשה, אז יש קצת אסקפיזם לגביה, נכון? ויש הרבה... אגב, גם אני, במה שאני לא מכירה, בסדר, תבואי אליי עכשיו עם איזה השקעה, אני אסקפטית. איך מה? זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, זה ככה. אני אגיד מה שאני מכירה ומה ששמעתי, אוקיי? אז אני לא אגיד את מה ש... אני אגיד דעה מאוד מסוימת ששמעתי אותה כנראה בחדשות, אם היה בז שלילי או משהו כזה. ובדרך כלל ביטקוין היה מפורסם הרבה בהקשרים של פשעים, הונאות וכאלו, וזה מה, מה שמגיע למיינסטרים. זה אחד. שתיים, צריך להגיד, כל טכנולוגיה שהיא מתפתחת, היא מביאה איתה הרבה חששות. אנחנו יכולים לראות את זה, אגב, גם היום בעידן ה-AI, נכון? יש הרבה אנשים שחוששים מזה.
כן.
ובצדק, כי כל טכנולוגיה היא מביאה איתה דברים חיוביים ודברים פחות חיוביים. ואגב, ככה זה גם היה כשהאינטרנט נולד. ובדיוק עשיתי, העליתי אז כתבה בבלוג שלי, על, שאני משווה את הבלוג, את התפתחות הבלוקצ'יין והביטקוין להתפתחות האינטרנט, ואת מזהה שלא רק שהיו את אותם סממנים, אלא שגם המדינות התנגדו לזה.
לאינטרנט.
לאינטרנט, גם הבנקים התנגדו לזה, שהציבור התנגד לזה, שלא רק זה שאמרו טוב, שזה יביא עוד פשעים אפילו יותר חמורים, גם פדופיליה, וגם גם פשיעה, וגם הלבנות הון, וגם טרור, והיה אפילו דעות הרבה יותר שליליות לגבי האינטרנט. ובסופו של דבר, אנחנו שכחנו שזה קרה, כן? כי ככה אנחנו חיים לזה, ואנחנו לא רואים את עצמנו שנייה מנותקים בכלל.
אם היום את לוקחת את האינטרנט, אני חושבת שאנחנו לא נוכל להסתדר היום.
נכון.
כל מבוסס אינטרנט היום.
נכון. ותראי, להגיד לך שגם פשעים נעשים באינטרנט, אוקיי? וכן, אז יש גם פשעים, מה זה פשעים שנעשים בביטקוין? שאנשים משתמשים בביטקוין לטובת פשיעה. אבל להגיד לך שאיפה נעשית רוב הפשיעה? היא ממש לא נעשית בביטקוין. רוב הפשיעה הייתה לפני ביטקוין, ותהיה אחרי ביטקוין, גם אם ביטקוין לא יצליח, בסדר? והיא תהיה, וזה לא משנה איפה היא תהיה, באיזה מסגרת פשיעה תמיד תמצא את המקום שלה. ולכן להגיד שעכשיו ביטקוין משמש לפשיעה וטור, אז אולי יש איזה אחוז, ויש אחוז, כן? מה לעשות?
כמו בכל
כמו
דבר.
כמו כל דבר, כן. נכון. אבל להגיד לך שרוב הכספים שעברו לחמאס היו בביטקוין או בקריפטו? ממש לא. רוב הכספים עברו דרך מערכות בנקאיות.
במזוודות.
יפה. אז בסוף מה הציבור שומע? שחמאס העביר מטבעות בביטקוין, אבל הוא לא שומע על כל ה-90% שעברו במטבעות פיאט. אז אני חושבת שזה גם זה, וגם זה, וגם הבאז השלילי, וצריך להגיד, גם הבנקים והמדינות לא כל כך חובבים גדולים של העולם הזה, ואפשר להבין למה, נכון? אז תקחי את כל הדבר הזה ביחד, ו...
קודם כל, כי זה לוקח להם את הרווחים, וגם אני חושבת ש... היום יש מלחמה מאוד, מאוד חזקה נגד הלבנת הון. וזה החשש האמיתי של הבנקים, של המערכת הבנקאית בכלל, בכל העולם. אתה רוצה לדעת מאיפה הכסף הגיע. דווקא היום בעידן האינטרנטי, בעידן הדיגיטלי, נורא קל להעביר כסף, נורא קל לעשות כסף, נורא קל, הכל יכול להיות כזה מאוד, זה היתרון של העידן שאנחנו חיים בו, שהכל כזה נגיש וקל וזמין, ומצד שני, באמת פרוץ. אז ככל, את יודעת, לפעמים ככל, דווקא ככל שיש פרוץ, אז יש מקומות ששמים יותר גבולות. ובגלל זה אנחנו רואים בבנקים יותר קשיחות על מקורות הכנסה של כסף.
אז בואי אני אציג לך את זה קצת בצורה אחרת, אוקיי? כי באמת, לפני שהיה האינטרנט, אז המסחר היה מאוד לוקלי, נכון? מה בא ועשה האינטרנט? הוא שבר גבולות.
נכון.
נכון? הוא הוריד חומות, הוא יצר גלובליזציה, נכון. הוא יצר את זה שאנחנו עושים עסקים בתוך שניות, לא משנה איפה את גרה, אין משמעות, לא לזמן, לא למקום. בית. את יכולה להרים עסקים בשניות ולעשות עסקאות.
לגמרי.
השאלה שלי, האם כסף עובד באותו קצב?
אני חושבת שכן. לא?
אז אני חושבת שלא. הבנתי. אני יודעת שלא.
זאת אומרת, הביטקוין זה מה שהוא יעשה. רגע, הוא יתחבר עם הקצב של האינטרנט.
יפה. אז בעצם, מה קורה? בעוד שבאמת עסקים קורים נורא נורא מהר, הכסף, הוא לא, בהפרות בינלאומיות, בואי, הן לוקחות הרבה מאוד זמן, או שהן עולות הרבה מאוד כסף. נכון? אני ניסיתי פעם לעשות העברה לחול. כמעט שבועיים לארצות הברית. זה לא זמן שעושים בו עסקאות. בסדר, אני מבינה שהעסקים וחברות עושים עסקאות בקצב קצת יותר מהיר, והן גם משלמות על זה הרבה יותר, אבל עדיין, למה אם אני עושה זום עם מישהו ושולחת מייל בשניות, אני לא יכולה להעביר כסף בשניות? אין שום סיבה.
כנראה, זאת אומרת, זה לא מדויק, כי כשהכל חתום והכל מאושר והכל בסדר, אז כן אפשר, אבל אני מבינה על מה את מדברת, כן. כי צריך אישורים וצריך זה, זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי רגולציה מסוימת, בגלל מה שאמרתי שעדיין הבנקים היום מאוד מאוד חוששים מהלבנת הון, אז יש היום את הרגולציה הזאת, אבל את צודקת ברמת
העיקרון. אני חושבת שזה גם יותר עמוק מזה, כי היום הפרוטוקולים שבהם סוויפטים עובדים, הם לא, זה תמיד צריך כמה בנקים בדרך. אף פעם אין באמת העברה ישירה בין בנק לבנק, ותחשבי שעוד מתווך, זה עוד זמן, זה עוד בירוקרטיה, זה עוד רגולציה, ובסוף הדבר הזה הוא לוקח זמן, וזה לא הגיוני שהיום בעידן כזה...
זה לא שבועיים, לא בגלל, לא בגלל, לא בגלל המתווכים של הסוויפט, זה לוקח שבועיים. זה לוקח בדרך כלל את ה... את ה... הבעיה שהכסף, האישור לכסף לעבור. Once יש אישור בבנק המקור שהכסף נקי, אז כבר קדימה זה עובר במהירות. הבעיה זה להוכיח כאילו שהבנק יהיה רגוע, שהוא מעביר כסף נקי, כדי שהבנק שמקבל את הכסף יקבל את הכסף בקלות.
אוקיי, האמת שדווקא זה, אני מכירה אישית קצת משהו אחר שיש בין פרוטוקולים, אבל סבבה, לא ניכנס לזה. ובכל מקרה, אני חושבת שבעידן של היום, אז דווקא זה שעסקאות יהיו נורא נורא מהירות, גם בהקשר של הכסף, דווקא זה יביא לגלובליזציה הרבה יותר טובה ולשותפיות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו גם חווים היום. אז אני חושבת שזה יכול להיות גם הזדמנות מהממת פשוט. אנחנו לא רואים את זה היום כי אנחנו, כאנשים, אנחנו לא רואים תמיד מה, את יודעת, לאיזה דברים חדשים, חדשנויות יכולות להביא.
כן, את לא תאמיני, אבל הגענו לסיום.
וואו, זה היה מהר.
נכון, אמרתי לך שזה מהר. תגידי, דקה. אם אני רוצה לבוא ללמוד אצלך, יש אפשרות?
אז, כן.
איך אפשר ליצור איתך קשר? איך אפשר ללמוד אצלך?
טוב, אז קודם כל, יש לי קורס שאני מלמדת, קריפטו מ-0 ל-100, ששם באמת אני...
איפה אני יכולה למצוא מידע על הקורס הזה?
אז אפשר למצוא בבלוג שלי, קריפטו וומן, נשים אותו בתחתית בטח, ואפשר לעקוב אחריי בקהילת קריפטו וומן, זה קהילת נשים, אבל כמובן שהבלוג פתוח לכולם, וכמובן באינסטגרם, בלינקדין.
את מוזמנת גם לשים השידור הזה בלייב בפייסבוק, את מוזמנת לשים את הפרטים של עכשיו, שמי שירצה ליצור איתך קשר.
אני אשמח.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה מרתק, והיה מעניין, תודה. והיה מלמד, ומלא ערך. תודה רבה לך.
תודה לכם.
אז אני רוצה להגיד תודה רבה לקרן ולדמן חנן. תודה רבה על כל הידע ועל שהשארת אותנו. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רעם, המשך יום נעים וסופה שמעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
אמן.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה.